הנה זה בא, ברוכים הבאים לעונה השנייה של אוסקוט. אני נועם בן, אני מרצה וחוקר עצמאי בתחום הקריקטורות במזרח התיכון, מופיע מעת לעת בערוצי טלוויזיה בנושא, במשך למעלה מעשור מלמד ועורך ספרי לימוד בתחום המזרח התיכון, וחותם מדי יום את התיוג היום במזרח התיכון. אבל את זה כבר אתם אמורים לדעת, זו עונה השנייה הרי. אז אחרי 19 פרקים ועוד פרק בונוס, אנחנו חוזרים אחרי פגרה מאוד ארוכה, לעונה שנייה של אוסקוט, בה אני שוחח עם חוקרים ומומחים בנוגע למזרח תיכון או יחסים עם המזרח התיכון. יהיה לנו פרק עם לורנדה גנמוס, דוקטורנטית להודו והמזרח התיכון, עם דוקטור ניר בומס על סוריה ועל פרויקט שכנו טובה, עם סטפן כהן על האירוע המכונן ביותר אולי במזרח התיכון, והוא הגעת נפוליאון למזרח התיכון. נדבר עם נעמה אביעד ועם נסה שמה שכבר פגשנו בפרק הבונוס של פרק 20, הן על פסקול המהפכות והן על הלכות המיעוטים בהתאמה, ויש עוד הרבה פרקים ונושאים נוספים שיוקלטו בקרוב, הן על יחסי ארצות הברית במזרח התיכון, עוד על איראן, עוד על טורקיה, עוד על מצרים, עוד על האסלאם הפוליטי ועוד ועוד ועוד. וזו הזדמנות כמובן שכמו שאתם שולחים הערות ושאלות, אתם מוזמנים מאוד גם לבקש נושאים, להמליץ על אנשים שיצטרפו לפודקאסט, וכמובן אני מאוד מאוד אשמח, וסליחה על ההקדמה הארוכה, לא הייתי מלא זמן, אני אשמח מאוד אם תדרגו את הפודקאסט ברמה הגבוהה ביותר, כדי שעוד אנשים ירצו לבוא ולשמוע את הפודקאסט. האורחת שלנו, אורחת מאוד מיוחדת בלי ובשבילי, אני מארח בפרק הבכורה של העונה החדשה את אשתי היקרה, שהחתונה וכל הארגונים מסביב היו הסיבה העיקרית לפגרה הארוכה. עם יעל רינגבנט אני אדבר על המזרח הקדום, בעצם המזרח התיכון לפני שהוא ידע שהוא מזרח תיכון, לפני שהוא בכלל ידע שהוא מגניב אם תרצו. נדבר בעצם גם על ההשפעות של המזרח הקדום על היום, אבל באמת ההקדמה הייתה מאוד ארוכה. יאללה, בוא נתחיל. השיחה הזאת, הזרעים שלה נטמנו לפני כשנה ומשהו, חג השבועות בבית דוקטור ניר בומס, אורח עתידי גם בהמשך השנה בפודקאסט, והיו שם סדרה של שיעורים, אחד מהם עסק בעצם גם באברהם אבינו, ואני נשאלתי בו סוג של לחזק את הדוברת, ובעצם בנוגע לאברהם וענייני אסלאם, ומה שידעתי אישרתי, מה שלא כמובן אמרתי שלא, בהמשך הרגיש לי שעלינו בדרגה, והייתי צריך גם לאשר דברים בתחומים שאני לא מכיר, כמו חוקי חמורבי לדוגמה, ומיד הסתכלתי הצידה, הצבעתי עלייך ואמרתי, אתם שואלים אותי על חוקי חמורבי? נמצאת פה יעל, שהיא מנהלת ההדרכה והתוכניות החינוכיות של מוזיאון אוצות המקרא. וכמובן, יעל, שזו את, אמרת את ההסברים שלך והכל, וחודשיים לאחר מכן, פחות או יותר, אמרתי לך שאולי כדאי שנצא, ואמרת לי,
יאללה, למה לא?
והתחתנו לפני כ3 חודשים, אז אני שמח מאוד מאוד מאוד, וגם מתרגש, בעצם לפתוח את העונה החדשה, עם מי שחשבתי עליה כאורחת שלי, בערך כשהתחלנו לצאת, ואמרתי לעצמי, טוב, אתה צריך לוודא שהיא נשארת. אז נמצאת איתנו פה בסלון שלנו, יעל רינגבנט, אשתי היקרה. אחד הדברים הראשונים ששמנו לב במהלך הפגישות שלנו, חוץ מהפגישות היו ידידותיות וחברתיות והכל, היא ששנינו בעצם מתעסקים במזרח התיכון. ואחרי שהקשר התקדם, היינו מוכנים גם לחלק קצת את האחריות. יעל אחראית על המזרח התיכון עד שנת 500 לערך, ואני לאחר מכן. זה כמובן לעומת החלוקה שיש לי עם אחי הבכור עמיחי, שהוא אחראי על המערב ואני על המזרח. זה קצת בלי הקשרים. אז אחרי הקדמה מאוד ארוכה, אני אציין עוד איזה רגע אחד שלנו, רק כדי ככה להיכנס פנימה, וזה לסרט הנצחיים, The Eternals, שצפינו ביחד. ואני הייתי בטוח שאנחנו רואים סרט של מארוול, כן, בפייז החדש שקורה. ופתאום גיליתי, בזכותך, שאנחנו בעצם רואים סרט על המזרח הקדום, או על ערש הציוויליזציות, בהתרגשות מאוד גדולה, שראינו את בבל ומקומות נוספים והכל. אז אולי קצת תעשי לנו רגע סדר, מה הן הציוויליזציות הראשונות? למה דווקא הן מקבלות את הכוח הזה? מה קורה שם בעולם העתיק? זה התקופה שלך.
כן. אז דבר ראשון, אני רוצה לסייג, אני עובדת במוזיאון ארצות המקרא כ8 שנים. אין לי אבל רקע אקדמי בארכיאולוגיה, הרקע שלי הוא בהיסטוריה. כשאנחנו מסתכלים על המזרח התיכון, היום אנחנו מכירים אותו בשם המזרח התיכון, אבל יש לו עוד המון שמות במחקר, ואחד השמות הנפוצים ביותר או המוכרים ביותר זה ערש הסיביליזציות. יש תיאוריה בהיסטוריה העולמית שנקראת תיאוריית עמקי הנהרות. כולנו מכירים, האדם הקדמון, שוכן מערות, צד ומלקט, ובערך לפני 10,000 שנה מתחוללת המהפכה החקלאית, שבה יש דיון האם האדם בייט את החיטה, או החיטה היא זו שבייטה את האדם. בסופו של דבר, בני אדם גילו שאם הם משקיעים בחלקת אדמה ובתבועה מסוימת, שעורה, חיטה, קטניות, יש להם יותר אוכל. והתהליך הזה בעצם דורש מהם בצורה מאוד איטית, זה היה תהליך מאוד ארוך, לא ביום אחד, להתחיל להשתקע במקומות מסוימים, ובאיזה מקומות הם בוחרים להשתקע? במקומות שבהם יש אדמה פוריה. והמקומות האלה נמצאים סביב עמקי נהרות. אז באזור שלנו, יש לנו באזור עיראק של היום, מה שנקרא מסופוטמיה בעולם הקדום, יש לנו את הפרת והחידקל, שני נהרות פוריה. מאוד מאוד גדולים, נהרות איתן, מאוד משמעותיים. ויש לנו במצרים את הנילוס. וסביב שלושת הנהרות האלה מתפתחות ציוויליזציות. כשאני אומרת ציוויליזציה, אני מדברת בעצם על ציבורים גדולים של אוכלוסייה. כבר לא כפר קטן של 200 איש, אלא ערים גדולות. זה בערך לפני 5,000 שנה. וברגע שמתפתחת עיר, מערכת היחסים בין בני אדם דורשת כבר איזשהו, מה שנקרא ריבוד חברתי, איזשהן מסגרות חברתיות שמנהלות את בני אדם. אני כבר לא יכולה ללכת לצ'יף של הכפר, הוא לא מכיר את כולם, אני לא מכירה את כולם, וצריך איזשהו חוק, איזשהו סדר שיסדר את בני האדם, והסדר הזה מתרכז סביב שני מוקדים, אחד זה המקדש, המרכז הדתי, ואחד זה הארמון, המרכז הפוליטי. שניהם מרכזים כלכליים מאוד מאוד גדולים, אם נחשוב על אפילו בית המקדש שלנו, מעלים מנחות לבית המקדש, מעלים קורבנות לבית המקדש, זה כסף. זאת אומרת, זה סחורה עוברת לסוחר.
זה בעצם עסק.
זה בעצם עסק לכל דבר ועניין, וכמובן המוסד החברתי הוותיק ביותר כמעט, הייתי קוראת לו, שזה מיסים. כדי לשלם משכורות לאנשים, על מנת שיוכלו לדוגמה לבנות חומה סביב העיר להגנה. כדי שיוכלו לבנות תעלות מים או תעלות ניקוז של ביוב שאנחנו כבר מוצאים בתקופות האלה, יש צורך בפועלים ויש צורך לשלם לפועלים האלה משכורות. המשכורות האלה, כמו היום, מגיעות מכספי מיסים שהמלך או המקדש גובים מהאנשים. וככה בעצם מתחילה תרבות. ככה זה הבסיס של התרבות. למה דווקא האזור שלנו? זו שאלה מצוינת. ותמיד השאלה עולה מאיפה האדם הקדמון יצא, האם הוא יצא מאפריקה, האם הוא יצא מאירופה, אבל זה כבר תחום שקודם לתחום שלנו. מה שאנחנו רואים זה בעצם שתי תרבויות מאוד מאוד חזקות, שנמצאות בקשרי מסחר ענפים, שבעצם חולשות על המרכז הזה. מאפריקה דרך קצת מאירופה, אם אנחנו נסתכל על טורקיה ואסיה הקטנה, ועד אפילו הודו, ובעצם יש להם שם מסחר ענף, תרבות מאוד מאוד עשירה, ערים גדולות, והתרחשות, המון מההמצאות שאנחנו מכירים עד היום, המצאת הגלגל, חלוקת היום ל-12 שעות, המתמטיקה, כולן בעצם מתחילות כאן באזור שלנו.
אז אם אנחנו ככה מרחיבים את העירייה אפילו, אז אפשר להגיד שזה בעצם מהודו ועד כוש. כלומר, כי בעצם מצרים, קצת מתחת למצרים זו סודן, ואני משער שרובם רואים בה ככוש. אם זכו לי בתוך כל הדבר הזה, אז דווקא הקשר בין מסופוטמיה, עיראק של היום, מצרים, ונרחיב עליה עוד מעט, היא בעצם ארץ ישראל שנמצאת באמצע.
נכון.
וארץ ישראל באותו זמן...
ארץ ישראל זה אזור מאוד מעניין, כי מצד אחד זה גשר אסטרטגי כבר מהתקופה הפרה-היסטורית. לא סתם המדינה שלנו, חצי סיכה על מפת העולם, היא עשירה מאוד בארכיאולוגיה, כיוון ש... ארכיאולוגיה גם פרה-היסטורית, כיוון שאנחנו הגשר היבשתי שמחבר בין אפריקה, אסיה ואירופה. מי שהיה במערות האדם הקדמון בחיפה, שאחד המקומות, אם אני לא טועה, היחידים בעולם שבהם אנחנו מוצאים יישוב משותף לאדם הניאנדרטלי ולהומוספיאנס, בעצם האדם החושב. והארכיאולוגיה ממשיכה הלאה עד, הייתי אומרת, עד לחשבונית או לקבלה שזרקתם על הרצפה בדרך מהסופר, אז האזור שלנו הוא גשר יבשתי, הוא גם גשר תרבותי, הוא מחבר בין התרבויות, בין, כמו שאמרת, תרבות מסופוטמיות לתרבויות מצרים, והוא גשר אסטרטגי, מי שחולש על האזור הזה למעשה חולש על המסחר ועל המעבר של אנשים, סחורות ורעיונות, אבל באזור שלנו אנחנו לא מוצאים תרבות אחת מרכזית, אלא מה שנקרא ערי ממלכה. לדוגמה, מי שביקר פעם בחצור, עיר גדולה, קילומטראז' די מכובד, עם חומה יפה ורחבה, שבעצם חולשת על הסביבה שלה, אבל אי אפשר לדבר על תרבות אחת אחידה, יש לנו תיאוריות שונות לגבי התרבויות, אנחנו באופן כללי קוראים לאזור ולתרבות הזאת התרבות הכנענית. מאוחר יותר אנחנו נכיר אותה בתור התרבות הפיניקית, שהיא למעשה גלגול של הכנענית, וכמובן שהשאלה של עם ישראל גם נכנסת שם איפשהו באמצע, האם כמה אנחנו שונים מהכנעניים, או שלמעשה אנחנו גורם זר לחלוטין שהגיע ממקום אחר.
וזה בעצם, אם אני מבין נכון, אנחנו כבר מייחסת זה לתקופה של יציאת מצרים, לא נכנס לשאלה היה או לא היה מבחינה ארכיאולוגית, אני אומר, אבל זו התקופה כבר בעצם.
כן, הרבה יותר מאוחר. אני רוצה לעשות רק סדר בציר הזמן, אנחנו מדברים על המהפכה החקלאית בסביבות 10,000 לפני הספירה, על המהפכה העירונית, על הקמת הערים הראשונות בעולם בסביבות 5,000 לפני הספירה, התפתחות הכתבי בסביבות 3,000 לפני הספירה, כאשר במסופוטמיה, עיראק של היום, התרבות הראשונה הקדומה ביותר שאנחנו מכירים בארכיאולוגיה היא התרבות השומרית, אחריהם מגיעים האקדים, שמדברים שפה שמית, ולכן אנחנו יכולים להבין אותה היום. אחריהם יש לנו את האשורים והבבלים, אחריהם הנאו-אשורים והנאו-בבלים, בעצם גלגול חדש של התרבויות הקדומות יותר, שאלה בעצם האשורים והבבלים שאנחנו מכירים מהתנך, ואז מגיעה התרבות הפרסית. כאשר במצרים באותה תקופה יש לנו את מצרים, יש לנו תקופות שונות, שושלות שונות, שמחולקות היום לממלכה הקדומה, ממלכה תיכונה וממלכה חדשה, אבל פחות או יותר אותו רעיון. במסופוטמיה זה קצת שונה, כאשר כל פעם יש אזור אחר בצפון, בדרום, שתופס את השלטון, ואחרי התרבות הפרסית כמובן יש לנו את כיבושי אלכסנדר מוקדון, ובעצם השתלטות המערב הראשונה נקרא לזה על האזור. כשאנחנו מדברים על התפתחות של ציוויליזציות, על הערים הגדולות, על התרבויות המפותחות, אנחנו מדברים על דרום מסופוטמיה, ממש המפרץ, מה שמכונה היום המפרץ הפרסי, העיר אור לדוגמה, שמוזכרת כמולדתו של אברהם, ועל אזור מצרים, במיוחד האזור איפה שקהיר שוכנת היום, שהוא בעצם החיבור שבין הנילוס לדלטה.
זה מעניין כי בפרק מספר 3, דיברתי עם דוקטור רונן זיידל, על כך שהמצב של הפרט והחידקל היום הוא באמת מאוד מאוד קשה, יבש מאוד גם בעולם הקריקטורות, אני מדי פעם רואה קריקטורות שלועגות למצב של הפרט והחידקל, הן אם זה כי מייבשים אותם, הן אם זה כי בצורת, ובאמת מצב קשה. אבל זה בעצם מה שנותן את הכוח לכל האזור הזה, אם אנחנו מדברים על, דיברנו על המפרץ, היום המפרץ, הכוח שלו זה דווקא בגלל המשאבים הלא נראים שלו, אם זה הגז והנפט, אז המשאב הגדול שלו הוא בעצם מים.
כן. המים, צריך להבין שהמים, כשאנחנו מדברים על נהרות, זה לא הירדן. מי שביקר בנילוס, מי שביקר או ראה תמונות של הפרט והחידקל, זה נהרות איתן עצומים. המים גם מספקים מקור פרנסה ומקור מחיה. אנחנו לא יכולים להתקיים בלי מים. מעניין לראות שדווקא ההבדל האקוטי בין מצרים לבין מסופוטמיה, זה העובדה שבמסופוטמיה יש לנו בעצם מקורות הפרט והחידקל מגיעים מהרי הזגרוס, מגיעים ככה מהרמה האיראנית אולי.
אני רק לוודא, הרי הזגרוס זה חלק מעל מסופוטמיה, זה בעצם חלק של איראן של היום?
זה חלק של איראן גבול טורקיה של היום, אם אני לא טועה. ואלה אזורים שאין בהם הרבה משקעים, שזה מאוד מעניין. זאת אומרת, אין הרבה גשם בעיראק, אין הרבה גשם במצרים. גשם זה תופעה ייחודית ושונה לעומת האזור שלנו שחי על גשם. הנערות האלה מתמלאים ולמעשה זורמים לאורך כל השנה, כאשר תמיד יש את הסכנה של המים שימליחו את הקרקע. זאת אומרת, יש לנו כאן כפילות של מצד אחד המים כמקור חיים, מצד שני המים יכולים באמת לגרום לבצורת, ולכן יש צורך בויסות של מי הנהרות, וכבר מהתקופה הקדומה במסופוטמיה אנחנו מוצאים מערכת מאוד מסועפת של סחרים ותעלות, שככה מובילים את המים, גם מובילים אותם מהנהר אל השדה, אבל גם דואגים לכך שרמת המים תהיה במידה כזאת שהיא לא תמליח את הקרקע. במצרים, לעומת זאת, מי שביקר במצרים יודע שהנילוס מקורו בימת ויקטוריה, יש לו תקופות של שפל ותקופות של גאות במהלך השנה, ושם החקלאות הקדומה למעשה התבססה על ההצפה של הנילוס. שם אין את בעיית ההמלכה, בגלל האזור המדברי, והחקלאות המצרית הקדומה מבוססת על הצפה של השדות וירידה איטית של המים עד לתקופת השפל שלהם.
אוקיי, אבל רק נוודא שהבנתי, המלאכה זה?
המלאכה זה כאשר בעצם בתוך, מה גורם לאדמה פוריה? הגורם של אדמה פוריה זה בעצם מינרלים שונים שנמצאים, אם זה בקרקעית הנהרות או בהרים מהם יורדים המים, והמים סוחפים אותם ובעצם זורקים אותם על גדות הנהר. יחד עם המינרלים הטובים, יש גם מינרלים רעים. וזה כל שאלה של מינונים. זה יכול לשבח את הקרקע, להפוך אותה לפוריה, ומינרלים מסוימים יכולים להמליח אותה. אני לא גיאולוגית, אז אני לא יכולה להרחיב יותר מדי בזה. מה שרציתי עוד לומר, זה שבעצם הנהרות האלה הם גם נהרות תחבורה. אנחנו יודעים שכבר מעת הקדומה, משתמשים בסירות כדי לשוט ממקום למקום. יש אפילו תיאור מאוד יפה על כיבוש של העיר, אם אני לא טועה, של העיר בבל, שהיה בעצם ניסיון להגיע דרך נהר אחד, ואז להגיע לאזור שבעצם שתי הנהרות נמצאים במרחק הכי קרוב ביניהם.
יש את החיבור למטה, החיבור נקרא, בערבית הוא נקרא שאטל ערב.
נכון.
שזה חיבור של פרט וחידקל.
אז עוד לפני החיבור להגיע לאיזשהו אזור, בעצם מה שנקרא לחצות את הכביש ולעלות למעלה. יכול להיות שזה מתחת לשעת אל ערב, בעצם לעלות עם המים של מי המפרץ, שלפעמים יכולים לדחוף את הסירות למעלה, אבל אנחנו בעצם בהבנה שהסירות כולן, למעשה צורת הזרימה הנוחה היא אל המפרץ, והשייט הקשה שבו אתה צריך בעצם להשתמש במשוטים ובכוח אדם, הוא צפונה. במצרים לעומת זאת זה הפוך, כי הנילוס יורד צפונה לכיוון ים התיכון, וזה מדהים, כי אנחנו רואים את זה גם בציורי קיר מצרים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדעת לאיזה כיוון הסירה שטה לפי המפרס. האם המפרס פרוס והוא משתמש בכוח הרוח שלו, או האם יש לנו משוטים.
זה
מאוד מעניין. אבל מה שזה מראה לנו זה שלנהרות יש כמה וכמה תפקידים וחשיבות מאוד מאוד גדולה. ועוד דבר שהשתמע, אבל לא אמרנו בצורה מפורשת, זה כמובן הגישה אל הים. אנחנו יודעים שהמסחר, לדוגמה, עם הודו, ואנחנו מדברים על אזורים מאוד ספציפיים בהודו, לא כל הודו שאנחנו מכירים היום, היו דרך הים. זאת אומרת, מהמפרץ הפרסי, אני עוקב אחר היבשת, עוד לא היה להם יכולת ניווט בים הפתוח, ומגיע אל ערי מסחר שנמצאות לאורך קו החוף, וכנ"ל מצרים. ממצרים עד התקופה הרומית, למעשה, שטו לאורך תוואי החוף של הים התיכון, דרך אזור כנען, צפונה, סוריה של היום, ולבנון וסוריה של היום, ועד לאירופה. ככה שלנהרות יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בפיתוח הכללי, גם החקלאי וגם הכלכלי של מקום.
אני רק מציין שהזכרנו את הודו, אז בעונה החדשה כבר יש פרק שהוקלט ויעלה בקרוב, עם לורן דגן עמוס, בנוגע להודו המזרח התיכון, רק שעם לורן אנחנו נדבר כמובן על המאה ה-20 והמאה ה-21. אני בטוח שיש עוד הרבה מה לדבר כמובן על מספוטמיה, אבל מתוך הרצון להספיק עוד נושאים, אני רק רוצה ככה לסיים, כי אני בטוח שבין המאזינים יש חבר'ה שראו את הסרט The Eternals, והם מנסים להבין על מה אנחנו מדברים. אז בתחילת הסרט, ואני לא עושה פה כמובן ספוילרים, ה-Eternals מגיעים לבבל. מה רואים שם בעצם? ממה התרגשת?
התרגשתי מהרבה דברים. בעצם מה שרואים זה תחילת התרבות המסופוטמית. האטרנלס בעצם יוצאים מהים או מהמפרץ, ופוגשים אוכלוסייה של דייגים. אנחנו יודעים שעד היום האזור הזה יש לנו כפרי דייגים, שנמצאים שם, אוכלוסייה מאוד ענייה דרך אגב, והם למעשה מלמדים אותם את הטכנולוגיה. ולאחר כמה מאות שנים אנחנו רואים עיר בנויה, בבל, שאכן שוכנת לחופי הפרט. ובתוך העיר יש לנו את שער אישטר, שער מרהיב, עשוי לבנים בצבע תכלת מזוגגות, שנמצא היום במוזיאון הפרגמון בגרמניה. הוא בעצם היה שער הכניסה הראשי של העיר. ובתוך העיר יש לנו את הזיגורת, מבנה קודש מאוד מעניין, לא מקדש. ממליצה לכם לקרוא קצת על זגורטים.
בביקור הבא בעיראק פשוט.
בביקור הבא בעיראק, אני כן אזכיר, ואולי ניגע בזה קצת מאוחר יותר, על העניין הזה שלדוגמה, יש כמה מאות, הייתי אומרת, יש כמה עשרות זיגורטים בכל רחבי עיראק.
רק מה זה זיגורטים? לטובת אלה שמנסים להבין איפה הזיגורט שלהם פשוט?
כן, זיגורט זה בעצם, זה נראה כמו פירמידה מדורגת. זאת אומרת, זה נראה כמו מבנה שעשוי מלבנים, הולכות וקטנות.
אבל עם הפסקות?
מה זאת אומרת הפסקות?
משולש, הפסקה, משולש, כאילו, שככה, כאילו.
לא, אז אם ניקח לדוגמה קופסת נעליים גדולה, ועליה נשים קופסת נעליים יותר קטנה, ועליה נשים קופסת תכשיטים, ככה זה נראה, קופסאות על קופסאות יותר קטנות, כשיש גרם מדרגות אחד ארוך מקרקעית המבנה ועד החלק הכי עליון שלו, ויש כמה עשרות כאלה ברחבי עיראק. סדאם חוסיין ידוע בתור שליט ששיפץ את הזיגורת של בבל, ובמלחמת המפרץ הראשונה הוא גם הכנה, זה הסיפור, אני עוד לא מצאתי לזה סימוכין, אבל הוא הכנה את המטוסים של הצבא העיראקי סביב הזיגורט.
כדי שהם לא יפציצו אותו.
בדיוק, הוא ידע שהאמריקאים לא יפציצו אזור ארכיאולוגי בעל חשיבות כזאת גדולה.
הוא עצמו הרי רואה את עצמו כסוג של נבוכדנצר הבא.
לחלוטין, הוא פאר את העבר ההיסטורי והארכיאולוגי של עיראק, דבר שהיה די חדש, עד כמה שאני יודעת. ומאוד דאג לשיחיות החמדה ולאתרים הארכיאולוגיים שבשטח עיראק.
אני עוד רוצה לעשות פרק נוסף עם רונן ועם מומחים אחרים. אני אמין שאנחנו נרחיב יותר על סדאם והמהלכים שלו. באמת, לסדאם, מה שאני זוכר, היו לו באמת כמה שלבים באידיאולוגיה שלו. היה תקופה שיותר דתית, תקופה יותר, נקרא לזה היסטורית. אם זכור לי, הוא השקיע איזה 80 מיליון, באותו זמן זה היה כמובן סכום מאוד גדול, לשחזר ולשמר אתרים בנינווה ובבל. למי שהשם סדאם חוסיין מוכר, אבל לא לגמרי, רק אני אגיד שזה בעצם האיש החזק בעיראק במשך שנים רבות. הוא הופך לנשיא ב-79 עד נפילתו ב-2003, כבר היה האיש החזק גם לפני 79. ואם נסיים את הסיפור קצת בקטע עצוב יותר, אנחנו יודעים שב-2014, כשהמדינה האסלאמית עולה לשלטון בחלקים מעיראק וחלקים מסוריה, היא דווקא הורסת אזורים, האזור המוכר יותר לדעתי זה סוריה, אזור תדמור, אבל יש כל מיני דברים של עתיקות שהם עושים.
בתדמור הסיפור הוא יותר מוכר, כי הם ממש הוציאו להורג את הארכיאולוג הראשי של העיר, של האתר. דווקא באזור של עיראק, במוסול, הם פוצצו את המסגד הגדול, אזור שגם מיוחס לנביא יונה, קבר הנביא יונה. למעשה ערכו שוד עתיקות, פוצצו אתרים, ארמונות של מלכי אשור, גם מתוך רצון להשחית ולקבור, אבל גם מתוך רצון כלכלי של למצוא עתיקות ולמכור אותן, ולאחרונה ממש התרחש משפט בארצות הברית, סביב חפצים שכנראה הגיעו לשוק העתיקות השחור מדאש. באותה תקופה, במאמר מוסגר, היה לנו סיור במוזיאון שעסק ברעיון הזה של השחתת אתרים או ממצאים חומריים של תרבות קדומה כאמונה של האסלאם, אבל אנחנו רואים את זה שזה גם אמונות של דתות קדומות יותר או של תקופות קדומות יותר, וקראנו לסיור הזה אין חדש תחת השמש.
אוי, נפלא. כמובן שבאותה הזדמנות אנחנו מאוד ממליצים על מוזיאון ארצות המקרא, לבוא לסיורים והכל. אני רוצה להתקדם ככה למצרים, שאחד הגילויים הלא אחרונים, אבל החביבים עליי, זה בעצם הגילוי הזה שמצרים היא מילה זוגית. רק אני אסביר, מילה זוגית זה בעצם מילה שבין השאר נגמרת בעיים. יש לנו עיניים, רגליים, ידיים ומצרים. יש לנו שתי מצרים?
זה מעניין, כי מצרים זו מילה מודרנית. מצרים זו מילה תנכית. לא מודרנית, תנכית, אבל כן, אחד החידודים שאנחנו מדברים עליהם במוזיאון, זה שמעשה מצרים מתחילה, מצרים, תרבות מצרים, מתחילה מאיחוד של שתי ממלכות קדומות, שאנחנו קוראים להם מצרים העליונה ומצרים התחתונה. מצרים העליונה היא בעצם האזור ההררי, אזור אתיופיה של היום, סודן, של השתפלות הנילוס מימת ויקטוריה פחות או יותר, ועד לדלטה של הנילוס. מצרים התחתונה היא הדלטה של הנילוס, החלק השקוע, הנמוך, בעבר מאוד מאוד ביצעתי, היום גם קצת ביצעתי, שמחבר בין הנילוס לבין הים התיכון. אני כן אומר שבאופן כללי, לעמים בעולם הקדום, לא היה צורך בהגדרה עצמית כל כך. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים איך הם קראו לעצמם, או איך הם קראו למדינה שלהם. אנחנו כן מכירים כינוי למצרים בעת העתיקה, וזה קמת במצרית עתיקה. קמת זה השחורה. שחורה מתייחס לאדמה הפוריה, השחורה שהייתה במצרים.
טוב, אז פוליטיקלי קורקט עדיין לא הקיים, אפשר להגיד על אדמה שהיא שחורה. אני רק חדד מה שאמרת, מצרים העליונה היא החלק הדרומי יותר, והתחתונה היא האזור הצפוני יותר. דבר שגם מתחבר לנו לזה שהנילוס בעצם יורד למטה, יורד מאזור ימת ויקטוריה, יורד מאזור אתיופיה, דרך סודן לתוך מצרים, כי זה הגיוני, כי בעצם זה האזור היותר נמוך. כן? מים הרי בסופו של דבר יורדים.
נכון, אנחנו היום חיים בתפיסה של מפות והצפנה, וצפון נמצא תמיד למעלה.
וגם בישראל, רק נציין. בישראל המים זורמים מצפון לדרום, אבל זה פשוט קרה ככה.
נכון. לעומת היום, בעידן המודרני, שאנחנו מצפינים כל דבר, וצפון נחשב הראש לכל הכיוונים, דווקא בעולם הקדום, מזרח היה הכיוון הראשי, כי ממזרח שמש, וככה יכולת לדעת איפה אתה נמצא בכל מקום. אתה בעצם כיוונת את עצמך לפי כיוון השמש.
ובעצם, אם יש לנו פה, אני רק אגיד, אחד מהמעלות הנוספות של יעל, שהיא גם מתרגמת בחסד, ובעצם משם מגיע הביטוי disoriented, אם אני מבין נכון.
נכון, גם משם מגיע המזרח.
רק נגיד, אוריינט זה מזרח, disoriented זה אדם שבעצם איבד את המזרח שלו, איבד את הצפון של פעם.
איבד את המזרח שלו, וככה גם הגענו למזרח הרחוק ולמזרח התיכון. כי למעשה, כשאתה יושב באירופה ואתה מסתכל מזרחה, אלה התרבויות שאתה מדבר עליהן, המזרח התיכון הוא תיכון למי שנמצא באירופה.
אחד הדברים שאני נהנה להגיד לתלמידים, זה בטח תלמידים שלא מובן מאליו בשבילם שהם צריכים להמשיך לאוניברסיטה, ואני אומר להם, רגע, אם יש לנו משולש ואנחנו מורידים קו, ואנחנו יוצרים תיכון. כלומר, כי יש עוד אופציות, אבל יש תיכון, כן, שני אלה למטה. מה זה תיכון? שזה באמצע. למה באמצע? כי יש לימודים יסודיים, יש לימודים אקדמיים, ובאמצע יש את הלימודים האמצעיים, שזה לימודי התיכון. באמת המערב מסתכל למזרח הרחוק, אל היעלום שבכתר הודו, אנחנו קפצנו רגע לעולם המודרני, רק למי שמנסה פה, למי שלרגע מתבלבל, אנחנו מדברים לרגע על העולם המודרני, נחזור מיד לעולם העתיק, אל דאגה. באמת בעולם המודרני, היה את המזרח הרחוק, שזה היעלום שבכתר הודו, יש לנו את המזרח הקרוב, שזה בעצם המזרח התיכון של היום.
נכון.
והמזרח התיכון זה שם ממש מודרני, לפני 100 ומשהו שנים התחיל השם לדעתי להתקן, לדעתי 1902, אבל אני ממש לא בטוח בהגדרה המדויקת. אבל חזרה אלינו, כשהייתי ב-2009 במצרים, טיילתי ככה בין השאר עם איתמר יוגב, שאחד הדברים שאמרתי לו זה שהמטרה של לנסוע למצרים היא הרבה יותר מפירמידות והנילוס והכל, זה כדי שתוכל לספר שכשהיית ב-2019 במצרים, ואז אתה יכול להרבב את זה כמובן לכל סיפור וסיפור, ואפילו תרגלנו, וזה ככה היה קרוב גם לפרשת קורח, אז הסברנו איך אתה לוקח את הסיפור הזה לכל מקום. אז כשהייתי במצרים ב-2019...
הנה, הכנסת את זה.
במקרה. אז הייתי בקהיר, קהיר רבתי מה שנקרא, היינו גם קצת באלכסנדריה, וראינו את הפירמידות בגיזה, וראינו את הספינה של...
חופו.
אבל ממך אני הבנתי שבביקור הבא, אי אפשר לוותר דווקא על לוקסור, שככה... אם קצת לקרוא, הבנתי שמכונה גם לעתים המוזיאון הפתוח הגדול בעולם. אז בואו נעשה רגע להבין מה הסיפור של הפירמידות ומה כל כך מיוחד בלוקסור.
הסיפור של הפירמידות, אני חושבת, זה עניין של אייקון בעיקר. הן מאוד אייקוניות, כולנו מכירים את הפירמידות בגיזה. אני אשבור כאן מיתוס, לא עם ישראל בנה אותם.
מה?
אני מצטערת, אבל... הפירמידות בעצם מייצגות את פאר התרבות המצרית. הם נכנסו הם בעצם האתר היחיד שכיכב גם ברשימת שיבת פלאי תבל המקורית וגם ברשימת פלאי תבל המודרנית שאני חושבת פרסמו לפני כמה שנים. הם הסמל של הארכיאולוגיה של התרבות המצרית העתיקה. לוקסור היא אכן המוזיאון הפתוח הגדול בעולם, אבל לא רק לוקסור. אם נסתכל על מצרים, אם נסתכל על מצרים העתיקה, אבל גם מצרים של היום, ואתה יכול להרחיב בזה, כל המקומות היישוב מרוכזים סביב הנילוס.
אחד הדברים שאני אוהב להראות זה בצילומי לוויין. רואה באור יום את האפיק של הנילוס ואת הדלדה כמובן, אבל בלילה אתה רואה את כל האורות. זה פשוט מדהים איך אתה רואה את כל האורות, לדעתי 98% מהאנשים מתושבי מצרים גרים על הנילוס.
לא רק שעל הנילוס, אלא גם מרוכזים סביב קהיר. Mm-hmm. קהיר עיר ענקית, עם גבולות לא מוגדרים דרך אגב. זאת אומרת, אתה סיפרת לי, כשביקרת במצרים, בעצם הבנת שגיזה היא חלק משטח קהיר. והמדהים הוא שגם בתקופה העתיקה, אבל גם היום, החשש הוא שהמדבר יעלה ויכבוש את שטח היישוב, וזה מה שאכן קרה. ההיקף של התרבות המצרית העתיקה עדיין לא ידוע לנו. הארכיאולוגיה ממשיכה וממשיכה לחפור, ובכל, הייתי אומרת, בכל שבוע כמעט יוצאים בפרסומים חדשים על דברים חדשים שהתגלו. למי מכם שקצת מתעניין בארכיאולוגיה, יש סרט תיעודי שיצא בשנה האחרונה בנטפליקס על החפירות בסקרה, שזה באזור של לוקסור.
אנחנו כמובן נעלה את הקישור הזה לטובת המעוניינים.
ושם ממש רואים, הם חופרים וחופרים, ואופ, מוצאים חפצים שהם בעלי ערך מטורף, ערך תרבותי וכמובן כספי, אבל בעיקר ערך תרבותי, וכל כמה חודשים מתגלה איזשהו חפץ חדש שקצת משנה לנו את ההבנה לגבי אורח החיים או התרבות או האמונה המצרית. וזה מדהים, ואחד הדברים הכי גדולים שמצרים בעצם גילתה, זה את המשאב הכלכלי המטורף הזה, שנקרא ארכיאולוגיה. לא רק מצרים, גם יוון משתמשת בו, בעצם כל מדינה משתמשת בארכיאולוגיה כמשאב תיירותי וכלכלי עצום, אבל מצרים בהחלט חיה על זה, ואם ראיתם לפני כשנה וחצי, מצרים פתחה מוזיאון לאומי חדש, והייתה צריכה להעביר את המומיות ואת החפצים האחרים מהמוזיאון הישן, שכבר לא עמד בתקנים ולא החזיק, ולא יכל לעמוד בתנאי השימור המתאימים של כל החפצים. וכדי לעשות את זה, באמצע הקורונה, הם ערכו מצעד מרהיב, מטורף, עם נגנים ומקהלה ואורות וכולי, ובעצם הובילו
בכבוד מלכים.
בכבוד מלכים ממש, את המומיות של כל המלכים הגדולים שנמצאים היום במצרים. משהו מדהים. ולכן, כן, זאת אומרת, הפירמידות, עוד לא הייתי במצרים, מה שסיפרו לי, הפירמידות מרשימות מאוד, להגיע ללוקסור ולראות את העושר המטורף שהתגלה שם, זה מרשים לא פחות.
טוב, אני עוד רוצה לדבר על מצרים והכל, אבל רק ככה, אני קופץ רגע לשאלה האחרונה שעוד תכננו, אבל עוד שנייה אנחנו נדבר על נפוליאון ואבן הרוזטה והכל. אנחנו יותר מ-200 שנה אחרי כל הסיפור הזה, ודיברת על הגילויים האלה שקורים, ואיך יכול להיות שאנחנו עדיין ממשיכים לגלות דברים באזור יחסית קטן, ובסופו של דבר שיש שם אנשים, כלומר, אני אסביר מה עובר לי בראש, כלומר, זה לא איזה אזור, במרכאות גילינו את אמריקה, אזור שאנחנו לא היינו בו עדיין, ופתאום גילינו איזה משהו. אנשים גרים במצרים, או גרים בעיראק כל הזמן הזה, כי דיברנו על שתי המדינות האלה, אבל מן הסתם עוד.
אנשים גרים בכל מקום בעולם, וזה גם אחד המכשולים עבור הארכיאולוגיה. לדוגמה, קהיר למעשה יושבת על עיר הבירה המסורתית, של מצרים.
פוסטט.
לא, לפני פוסטט.
אוקיי.
רגע, זה יבוא לי.
ממפיס?
כן. קהיר למעשה יושבת על עיר הבירה המסורתית של מצרים, ממפיס.
שלא בארצות הברית כמובן.
שלא בארצות הברית, נכון.
גם לא פילדלפיה של ירדן.
גם לא פילדלפיה של ירדן, וגם לא אלכסנדריה של איפשהו בארצות הברית. ולמעשה יש אזורים נרחבים מאוד שארכיאולוגים היו מתים, לחפור אותם, אבל אי אפשר כי יש בהם מקומות יישוב. גם בארץ זה קורה. בארץ יש לנו חוק שלפיו כל מקום, כל הרחבה של בית או כל בנייה דורשת סקר של רשות דורשת סקר של רשות העתיקות, כדי לוודא באמת שאין משהו מתחת. זה לא אומר שאם מצאו משהו אתה לא יכול לבנות את הבית שלך, אבל זה אומר שכן בודקים בכל זאת, ולדוגמה, מי מכם שנוסע באזור בית שמש, יש שם הרחבה של כביש, שלמעשה השתנתה קצת בעקבות העובדה שמצאו עוד חלק שלם של בית שמש העתיקה, שלא ידעו על קיומו עד לפני 5 שנים.
פשוט מדהים, לא יודע, זה מדהים אותי הדבר הזה.
ארכיאולוגיה כל הזמן מוצא דברים חדשים. גם עכשיו, לפני כשבועיים, גילו עיר חדשה בצפון עיראק, בעקבות ההתייבשות של הפרט, עיר חיתית, שלא ידעו על קיומה. באותה מידה, אבל יש לנו דברים הפוכים. לדוגמה, במשך שנים חשבו שהעיר טרויה ביוון, מהמיתולוגיה, היא עיר מיתולוגית, היא לא עיר אמיתית. אבל היה ארכיאולוג אחד שהיה לו ג'וק בראש למצוא את טרויה, והוא אכן מצא אותה.
עכשיו, אנחנו ככה מתקרבים לחלק האחרון של הפרק. באמת יש המון המון נושאים שככה הרהרנו אם לדבר או לא, ואם באמת הפרק הזה יהיה כה פופולרי, אנחנו נצליח אולי לשכנע את יעל לבוא לפרק נוסף, אבל אני רוצה לגעת בנושא שאומנם קיבל פרק בפני עצמו, ובתקופה הקרובה יעלה פרק עם סטפן כהן על הגעת נפוליאון למזרח התיכון, וכמובן למצרים, אבל אני רוצה להתייחס באמת לאימפריאליזם האירופאי, תחילת הארכיאולוגיה והאגיפטולוגיה, אני מקווה שאני הוגה את זה נכון.
אגיפטולוגיה.
אבל במצרים זה יהיה
אגיפטולוגיה.
בדיוק, סבבה. בעצם המדע העוסק בחקר מצרים העתיקה. והסיפור המפורסם ביותר הוא אבן הרוזטה. אז מה בעצם, לא בדיוק נפוליאון, אבל מי מאנשיו מגלה שם, ולמה הדבר הזה הוא כה דרמטי?
צריך להבין שהמסע הזה של נפוליאון למצרים הוא אבן דרך מאוד משמעותית בארכיאולוגיה. זאת אומרת, אם בכלל נסתכל על כל המדע הזה, או המדעים המודרניים, אנחנו לא ממש יודעים איך עמים קדומים התייחסו אל ההריסות של מה שקדם להם. אנחנו יודעים שהרבה פעמים יש מה שנקרא שימוש משני. זאת אומרת, הייתה עיר חרבה, נבנית עליה עיר חדשה, ולוקחים את הלבנים ממש ככה של המקדש המאוד חשוב ומאוד אקוטי בתרבות א', לבתים של אזרח פשוט בתרבות ב'. גם אצלנו, הרבה פעמים, במיוחד בכפרים ערביים, יש טענות לכך שהבתים עשויים מלבנים ששימשו למבנים מונומנטליים אחרים.
בעצם כל מה שקדם שקדם, כמו שאמרו לנו דץ ודצה.
בדיוק. נפוליאון, כאשר הוא מגיע למצרים, מביא איתו משלחת חוקרים. זאת אומרת, הם באים ברצון הזה לחקור, לראות מה יש. הם כבר מודעים, זאת אומרת, אי אפשר להסתיר את הפירמידות, אי אפשר להסתיר את ה... זה כבר היה ידוע, היסטוריונים יווניים מספרים לנו עליהם, יוספוס מספר לנו עליהם, הוא בעצם זה שהתחיל את המיתוס של עם ישראל שבנה את הפירמידות.
אז נא להתקן אותו שזה לא אנחנו.
כן, אם אפשר להתקשר אליו, אבל הוא מביא איתו משלחת חוקרים, והם מוצאים המון דברים, ולוקחים איתם ממצרים לצרפת. המון חפצים, המון מבנים מצריים. אבן הרוזטה היא עוד כתובת שנמצאה בעיר שקוראים לה רוזטה, זה מקור השם. לימים, כאשר חקרו אותה, והיא בעצם עברה גלגולים שונים, היא בעצם התחילה עם חוקרים צרפתיים ועברה ללונדון, ובבריטיש מיוזיאם, המוזיאון הלאומי הבריטי, חוקרים אותה. והיא משמשת בתור המפתח לפענוח של כתב ההירוגליפים, הכתב המצרי הקדום.
מה שזוכה לכינוי גם כתב החרטומים.
נכון. הכתב הזה הוא בעצם כתב תמונות או כתב סימנים. אם אתם חושבים על סרטים שראיתם בהם ארכיאולוגיה מצרית, או אם הייתם במוזיאונים עם ארכיאולוגיה מצרית, אז יש לנו אנשים בתנוחות שונות וציפורים וגרמי שמיים וכל מיני דברים כאלה. שנים חשבו שמדובר בציורים, ממש ככה. ולא האמינו שמדובר בכתב. לא חשבו שזו תרבות שהצליחה לפתח לעצמה כתב. המילה עצמה, הירוגליפים, מגיעה מיוונית. כאשר היוונים מגיעים למקום, עם כיבושיו של אלכסנדר מוקדון, הם רואים את הכתב הזה, וקוראים לו הירו, מקודש, גליף, סימן. זאת אומרת, כתב סימנים מקודש. הם כבר מייחסים לו איזשהו סוג של קדושה מסוימת, כאשר בפועל הכתב הזה מתחיל ככתב לכל דבר ועניין. זאת אומרת, גם אם מישהו היה צריך לכתוב לעצמו פתק למקולת, הוא היה כותב בכתב הזה, כנראה שלא בצורה כזאת מונומנטלית, אבל גם כתבו עם הכתב הזה על פירמידות, על כתובות מלכותיות גדולות, חצובות באבן. בהמשך הכתב הזה הופך למתגלגל לכתב יותר פשוט, שנקרא כתב דמוטי, עדיין בשימוש יומיומי, ובהמשך הכתב הדמוטי גם הופך לכתב אפילו עוד יותר פשוט, שממש נראה כמו כתב סימנים, זה כבר לא ציורים מובחנים, שזה נקרא כתב הראטי. הכתב בתקופה הזאת כבר, כתב ההירוגליפים עדיין נשמר, אבל בשלב הזה הוא באמת כתב מקודש. הוא נמצא אך ורק על ארונות קבורה ועל פירמידות, ורק כהנים חרטומים יודעים לקרוא אותו.
כלומר, מה הפירוש של המילה חרטומים בעצם?
אנחנו לא יודעים בדיוק מה הפירוש של המילה חרטומים, אבל יש לנו דרגות שונות או סוגים שונים של כהונה במצרים, ואחד מהם זה חריחב, או אם אני הוגה את זה נכון, יהרגו אותי האג'יפטולוגים. חריחב זה בעצם הכהן הממונה על המגילה, זאת אומרת, כהנים שיודעים קרוא וכתוב.
רק נגיד, קרוא וכתוב זה היה דבר מאוד נדיר באותה תקופה, כמובן שהביטוי חרטומים הופיע במקורותינו.
אך ורק במקורותינו. לכן חשוב לדעת. אנחנו מדברים בעצם על מילה מקראית, שאנחנו מנסים למצוא לה את המקור התרבותי ההיסטורי. והכתב ההיראטי משתמר בכנסייה הקופטית במצרים. סליחה, התבלבלתי, יש לנו הירוגליפים, ואז היראטי, ואז דמוטי. והם אלה שלמעשה מסוגלים להסתכל על כתובת שנמצאת על אבן הרוזטה, שכתובה למעשה בשלוש כתבים, אבל אותה כתובת. אז היא כתובה בכתב הירוגליפים, כתב דמוטי, וביוונית עתיקה. ולפי מה שאני הבנתי, אותה טכנולוגיה של האניגמה, אותה מכונת פענוח שהשתמשו בה מאוחר יותר.
הרבה יותר מאוחר, זה מאוחר. שנים.
כן, כן. במלחמת העולם השנייה לפענוח הצופן הגרמני, אותו עיקרון שימש כאן שבעצם הבינו שיש חזרה מסוימת של סימנים מסוימים, וחזרה מסוימת באותו היקף, של מילים מסוימות, וככה הקישו ממילה למילה.
וואו, מדהים לגמרי, ואני אציין שבפרק עם סטפן, שדיברנו על נפוליאון, אז הוא מציין שאנחנו בקיץ מציינים בעצם 200 שנה לפענוח של הכתב, על ידי שמפוליאון.
שמפוליאון הצרפתי, נכון. אני רק אומר שכאשר נפוליאון חוזר לצרפת, הוא למעשה עורך סוג של מסע הופעות עם הממצאים האלה, ומצית את מדע הארכיאולוגיה. בעקבותיו מתחילים לשלוח משלחות של חפירות, מוזיאונים וגם מוסדות מחקר, אוניברסיטאות מאירופה, מארצות הברית, מתחילים לשלוח משלחות לעיראק, לאיראן, למצרים, ואותן משלחות גם מגיעות לאזור שלנו, ומתחילים לחפור ולקחת איתם. וזה אחד הדברים הכי גדולים שקיים כרגע בעולם של הארכיאולוגיה, זה השאלה למי שייכות אותן אוצרות ארכיאולוגיה שנמצאו. זאת אומרת, אבן הרוזטה המצרית מוצגת היום קבל עם ועדה בכניסה למוזיאון הבריטי בלונדון.
רק נגיד שבאוקטובר 72 היא הוצאה פעם אחת לצורך הצגתה במוזיאון הלובר לצד מכתבו של שמפוליאון, אבל באמת מ-1802 היא נמצאת תמיד בבריטיש מיוזיאום.
נכון. גם אצלנו, מי שמכיר מנקבת השילוח, כתובת השילוח המפורסמת שהתגלתה בתוך הנקבע נמצאת היום בטורקיה, כי היא התגלתה בתקופת השלטון הטורקי בארץ, ונלקחה על ידי השלטונות לטורקיה. אז עולה השאלה באמת, למי זה שייך? כשיש דרישה מאוד תקיפה של מדינות, גם מצרים, עיראק בתקופה שהיה לה שלטון חזק, יוון גם היום וגם ישראל, שדרושות לקבל חזרה את חפצי הארכיאולוגיה שלהם. לדוגמה, מצרים או משרד התיירות והעתיקות המצרי, שימו לב שזה משרד התיירות והעתיקות המצרי, אם דיברנו לפני כן על המשאב הזה של מצרים, הם ממש נמצאים בסכסוך עם כמה מוזיאונים, גם עם המוזיאון המצרי בברלין, יש להם את הפסל של הראש של נפרטיטי, המלכה, שנמצא שם.
רק נגיד נפרטיטי היא מלכה מצרית, אבל הפסל שלה נמצא בגרמניה.
בגרמניה, נכון.
מדהים.
אבן הרוזטה מהמוזיאון הבריטי כמובן, ויש להם את המקדש של דנדרה במלוב, הם דורשים לקבל את זה חזרה. וכנ"ל השלטונות היווניים דורשים לקבל חזרה את פסלי השיש מהפרטנון שנמצאים היום במוזיאון הבריטי. יש שאלה מאוד גדולה בעולם המוזיאונים ובעולם הארכיאולוגיה לגבי השבת אותן עתיקות שהתגלו בתקופה הזאת של, הייתי אומרת, תחילת המאה ה-19 עד המאה ה-20, כאשר בשנות ה-70 של המאה ה-20 נחקק חוק בינלאומי שאוסר להוציא עתיקות ממדינה אחת אל השנייה, אפילו אם העתיקות האלה לא נמצאו במקור באותה מדינה. זאת אומרת, היום מי ששמע על לפני כשנה, מוזיאון האמנות האסלאם, שביקש...
אצלנו בירושלים.
כן, שביקש למכור כ-300 פריטים מהאוסף שלו, מדינת ישראל הזדעקה ומשרד התרבות התערב ובעצם ביטלו את העסקה הזאת.
אוקיי, אנחנו ממש ממש לקראת סיום ופשוט אי אפשר בלי השאלה הזאת ואני בטוח שתכננת להגיד אותה. אבל אנחנו בעולם שבו, תת, יש לנו פרק אחר עם משה טרדימן שאנחנו מדברים על הנילוס ועל המאבק הגדול של אתיופיה ואיך בעצם הטענות הגדולות של מצרים אל מול אתיופיה של, מה זאת אומרת, יש לנו זכות היסטוריות, כבר לא שוות הרבה בעולם של הדקולוניזציה, כן? של עולם שבו בעצם המעצמות עוזבות ויש מדינות עצמאיות והכל. אז בעצם הרבה מדינות בצד של אתיופיה בעניין המים. זה בסוגריים, סגור סוגריים. אז יש פה את כל הטענות שאת אומרת של מצרים, של עיראק, של יוון ואחרות, שתנו לנו את הדברים שלנו. בעצם אז מה התירוץ של מדינות כמו בריטניה, גרמניה ואחרות, לא להחזיר את העתיקות שלכאורה, כאילו, אני אומר, נפרטיטי היא מלכה מצרית, המקום הראוי לה הוא להיות במצרים.
אז אחד הטענות של המדינות כלפי מדינות המערב, מדינות אירופה בעיקר, זה שבעצם הן מסתכלות עליהן באדנות מסוימת, בסוג של אוריינטליזם, כמו שאדוארד סעיד טבע את המונח הזה, עליונות המערב מול המזרח, ובעצם הסיפור שמסופר הוא המזרח התיכון, ערש התרבויות העתיקות. הלפיד עבר ממסופוטמיה ומצרים וכנען אל יוון ורומא, התקופות הקלאסיות, ובעצם נשאר באירופה. כאשר אותן תרבויות עתיקות מפוארות באו אל מותן עם כיבושי האסלאם. ולכן בתור מחזיקי הלפיד, ממשיכי המסורת של הקדמה והטכנולוגיה, אותן חפצי עתיקות צריכים להיות במוזיאונים הגדולים של אירופה. זו טענה אחת שטוענים כלפיהם, בעצם של סוג של עליונות האדם הלבן, אם נקרא לזה, או אוריינטליזם.
אבל זה הטענה של אירופה, או זה הטענה של המדינות המזרח התיכון?
זה הטענה של המדינות מזרח התיכון.
אוקיי.
עכשיו, בתגובה, המוזיאונים באירופה טוענים שלהם יש את התנאים המקסימליים, הטובים ביותר, לשימור של אותם חפצים, וכראיה הם מביאים את מה שדאש עשו עם המוזיאון בעיראק, ומה שקורה היום בתימן, שהכוחות המורדים נכנסו למוזיאון הלאומי והרסו ושברו שם, וכנה לגבי בכלל אווירה כללית של שחיתות ו פוליטיזציה של ארכיאולוגיה שמתרחשת באותן מדינות, הייתי אומרת שיש כאן טענות צודקות ולכאן ולכאן. ועדיין יש מקום לדון בזה כל פעם מחדש.
וואו, טוב, א', איזה כיף שעשינו פרק כזה. אני כבר מבסוט, גם אני מבסוט על החזרה כזה קצת לעניינים. זה מצחיק לי להגיד לך את זה, כי את מעניינת תמיד, אבל היה ממש מרתק. היה ממש מרתק. ואני חושב שזה גם עושה הרבה הרבה סדר באיך אנחנו מסתכלים למזרח תיכון היום, למזרח תיכון לפני שהוא ידע שהוא מגניב, או לפני שהוא ידע שהוא מזרח תיכון, כמו שאמרת לי כשהכנו את הפרק. אז יעל רינג בנט, תודה רבה.
תודה רבה.
האזנתם לפרק מספר 21 של אוסקוט, האסקט פודקאסט של נועם בנט. כמובן שאם הגעתם עד לפה אני אשמח לשאלות, תגובות, חידודים, הערות על הפרק שהזנתם, לא לשכוח לדרג את הפרק כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף לקהילה הגדלה. הקטע המוזיקלי, לחן והפקה מוזיקלית, רמי זקאים, קלידים, ראובן סגל, נגינה על עוד, רמי זקאים. שיהיה לכם אחלה של יום.